הכל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי שלנו איתנו הבוקר הזה. בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
בוקר טוב,
לכן, קיץ בריא ובשורות טובות, בעזרת השם, בעזרת השם. וחזרה ברוכה לשגרה כמה שאפשר, אנחנו בשבועות שהם לא כל כך שגרתיים עדיין, וגם ספירת העומר, ויום השואה, ואחר כך יום הזיכרון, וגם עברנו אירועים כל כך משמעותיים, ואתם צריכים לקחת אוויר ולנסות.
לגמרי.
כן, איך עושים את זה?
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שאת יודעת, כל האירועים שציינת, את יודעת, כמו אבני דרך כאלה, שאנחנו יכולים לעבור לידם ולנסות ככה להסתתר מהם, כי הם מעלים בנו רגשות לא פשוטים, אבל אנחנו גם יכולות ככה לקחת מהם כוח, בשביל להמשיך כל אחת מהמקום שלה, ולהתמודד עם מה שמתמודדת. אני רוצה להתייחס היום ככה, את יודעת, יום הזיכרון לשואה. אני חושבת שמי שקרוב לנושא כמו כולנו, כן, אבל מי שבאמת ככה משפחות של דור שני, של דור שלישי, או אנשים שמתעסקים בזה, לא ממש צריכים יום זיכרון. אבל היום הזיכרון הזה בכל מקרה, הוא מה שהוא עושה לנו, הוא גורם לנו ככה באמת להסתכל ולהעמיק בחוויה שאין מה להשוות אותה כמובן לשום דבר שאנחנו עוברים היום. אבל עדיין אפשר ללמוד מזה משהו, ואני רוצה רגע להקריא
זהו, לפני שאת מקריאה, אני רוצה לומר שיש לך באמת חיבור מיוחד לנושא הזה, דווקא בגלל הספר לולק שכתבת, שכבר דיברנו עליו, ותמיד יש מקום לדבר עליו שוב ושוב, שהוא בעצם לא בדיוק ספר שואה, אבל זה ספר שכן נכתב על רקע של בעצם הספר של הרב לאו ומה שהוא עבר בשואה, דרך עיניים של הילד שלך, שזה באמת ספר מדהים, מדהים.
כן, תודה.
ואני עוד משהו קטן אספר לך, אני עוד משהו קטן אספר לך, שהיו לי בשבת אורחות שתי בנות, ויש לי באמת ספרייה גדולה עם המון ספרים, ומאוד מעניין, בחורה בת 18, והספר הראשון שהיא שלפה מהמדף, וזה לא שהוא היה הכי בולט, הוא ישב בין הספרים, היה הספר הזה. זה היה מאוד מעניין. כן, כן, מאוד מעניין.
כי גם מלמדים אותו ככה, הוא נכנס ככה, בדיוק בגילאים האלה, את מרגשת אותי, האמת היא, כי זה בדיוק הנקודה הזאת של החיבור שלי לסיפור הזה, ואיך שאני בחרתי בסופו של דבר לספר את הסיפור המדהים של הרב לאו כילד ושל המשפחה שלו, ובאמת הניסיון הזה לחבר באיזשהו אופן את הסיפור הזה שקרה שם לחיים שלנו היום, אנחנו יכולים להתמודד איתו. ואני רוצה ככה להתחיל, דווקא אני אקריא משהו ממנו, ככה אני איזה, ואני רוצה גם להקריא כמה שורות שרק ייקח אותנו רגע לפרק ב', בסדר?
אוקיי.
כי אנחנו רגע, יש פה משהו שהוא ככה, מישהי שהשתתפה בעבר בסדנה שלי וכתבה ככה, במגירה התחתונה ביותר בשידה שבחדר השינה של הוריי, אסור היה לגעת, אף פעם. רק כשהגעתי, הבחורה, לגיל בת מצווה, פתח אבא את המגירה והראה לי את הצלומים של אישה ושני ילדים שלא ראיתי מעולם. משפחתו שנרצחה. לתדהמתי גיליתי שגם לאימא היה תינוק כבן שנה, ובעל שאת שניהם איבדה. למרות הכאב העמוק והאבל שבוודאי גדלתי לתוכו, גדלתי בתחושה שהוריי בחרו בחיים, להינשא, להביא לעולם אותי ואת אחיי ואחיותיי. כשגדלנו יותר, כבר הראו לנו את כל התמונות ושמענו את הסיפורים. לא פעם אני מאוהרת באחיי, שלושה במספר שמעולם לא פגשתי. אז הטקסט הזה של חווי ככה, מספר משהו על החוויה של לגדול להורים שנישאו.
זה קטע חזק, זה קטע חזק, כי זה קטע שהכותרת שלו זה לבחור בחיים. וואו, עם צממורת ממש.
בדיוק, וזה ככה באמת החיבור שלנו לכאן ועכשיו שלנו. כי באמת שני ההורים שלה כמו באמת הרבה מאוד ככה אנשים צעירים שאיבדו את המשפחה, שלהם מצאו את עצמם אחרי השואה בלי המשפחה הגרעינית, בלי ההורים וגם בלי הבעל או האישה, לפעמים גם בלי ילדים שככה לא שרדו. ויש כמה שלבים שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל אני רוצה לדבר על שניים מהם שעוברים ככה, וכל אחד שעוברת איזשהו ככה התמודדות יכולה להזדהות. דבר ראשון שכמובן להבדיל, אני אומרת הכל להבדיל, להבדיל, כן? אבל במקום הזה שהגוף רצוץ ושבור, ובאמת השורדי שואה, ניצולי שואה, אם קוראים ככה את הכתבים אחרי, באמת מתארים את הגוף כשבר כלי, מה שככה סייע והצליח לשרוד את התופת הזאת, בסופו של דבר נשבר. ואחר כך יש את הקהות הרגשית. שזה בעצם פועל יוצא של לשרוד את התופת הזאת, ואני רוצה דווקא במקום הזה להקריא משהו מלולק, בסדר? מהספר שלי. אנחנו אומרים, הרבה פעמים הם בחרו מחדש, כמו שאנחנו בוחרות והולכות ומחליטות, לא, לא, זה לא אותו דבר. אנחנו מדברות על בחירה אמיתית בחיים, מתוך הכהות הרגשית, שתכף אני אתן ככה דוגמה עליה, אנחנו צריכים להבין שזה משהו ממקום אחר. ככה זה, זה רוחן ולד, אני רק אחבר אתכם, רוחן ולד, רב לאו קטן כילד, יש כבר שחרור המחנה, ובעצם הוא ככה מסתובב לו כבר במחנה כשהאמריקאים כבר נמצאים. עכשיו כשלא היה צורך להתחבא והיה אפשר להסתובב בחופשיות במחנה, הרביתי לשוטף בחוץ. תמיד פגשתי חייל אמריקאי שהיה תוחב יד לכיס, לכיס נכנסיו ומוצא שם בשבילי סוכריה עטופה בנייר מוזהב מרשרש. חכיתי ליד השער עם הסוכריה המתוקה בפה, ולפתע ראיתי את שיירת המסעיות. מסעיות רבות נעו לכיוון המחנה, ולאט לאט בזו אחר זו נכנסו בשער. ספרתי אותן שוב כדי להיות בטוח שלא טעיתי. 26 מסעיות, 26 מסעיות, ובתוכן אולי אמא שלי. בחודשים האחרונים אמר נפתלי לפעמים, מי יודע איפה אמא, ומה עובר עליה, ואיך היא מחזיקה מעמד. אבל אני ידעתי שאמא חזקה, וקיוויתי. אם אני הצלחתי להסתדר בברוכן לבד בחודשים האלה, בלעדיה, תמיד בוודאי הצליחה להחליק מעמד בלעדינו, בדרגן בלזן או בכל מקום אחר. נהגי המסעיות יצאו, כל אחד מהם הצמיד למסעית שלו סולם בין ארבעה שלבים. חכיתי שאנשים ירדו בסולם, אבל דקות רבות עברו ושום דבר לא קרה. בלב עולם החלטתי לעלות ולחפש בעצמי. טיפסתי ועליתי למסעית הראשונה. עיני אנשים שישבו שם הופנו עליי, התבוננו בי ללא כל הבאה. זה היה מוזר, או יותר נכון, מפחיד. העברתי את מבטי מאישה לאישה. במסעית צרר שקט מוחלט. אף אחת מהאנשים לא דיברה. אף אחת לא פנתה אליי ולא שאלה אותי, ילד, מה אתה מחפש או צריך? כולן היו שקטות ועיניהן כבויות. כולן היו רזות, חלקן לבושות במדי הסירות, ראשיהן היו מגולחים. לא, אמא שלי לא נמצאת בין אנשים שבמסעית הזאת. ירדתי מהמסעית, מאחורי החנתה מסעית נוספת. שוב עליתי בסולם ושוב התקלתי בשקט המצמרר הזה. גם במסעית הזאת אף אחת מהאנשים לא שאלה אותי מה אני מחפש ואת מי. הילדים הספורים שהיו שם ישבו גם הם מכונסים ושקטים. אמא שלי לא נראית ככה, הייתי בטוח בזה. בדרך למסעית השלישית חשבתי לעצמי שגם אם אמא השתנתה ואני לא אצליח לזהות אותה מיד, היא הרי תזהה אותי. אין אמא שלא תזהה את הילד שלה. אם אמא הגיעה לכאן היא תזהה אותי בעצמה. הייתי לגמרי בטוח בזה. וחוץ מזה, כמה כבר אפשר להשתנות בחודשים הספורים. גם בזמנים הכי קשים אמא נשארה יפה וזקופה, מטותחת ומכובדת. כך שמעתי שאמרו תמיד על הרבנית לאו, אמא שלי. ואז חשבתי על נפתלי ועל כמה שהוא השתנה בחודשים האלה. הוא היה רזה כל כך. מחלת הטיפוס גרמה לו להיראות עוד יותר חלש ושונה מאחי הבכור ששמר עליי תמיד ובכל מצב. הוא ממשיך ככה והוא ככה עובר בעצם את כל המסעיות האלה. ואז הוא אומר, הראתי בכבדות מהמסעית האחרונה. בלי שהתכוונתי בכלל לעיניים שלי התמלאו דמעות. מיהרתי לנגב אותם בשרוול. המחשבות התרוצצו בתדחתנות בראשי. אומרים שאנשים האלה במסעיות הם כל אנשים שנשארו מהמחנה ההוא. אם אמא לא נמצאת ביניהם, האם זה אומר שהיא לא בחיים? פתאום הרגשתי טוב, כאילו נגמר לי האוויר. ניסיתי להסדיר את הנשימה, ואז עלה בדעתי שאולי אמא בכלל לא הגיעה לשם, מברגן בנזן. כן, ככה הוא ככה ממשיך, וכזה, כן?
וואו.
היא לא הייתה בברגן בנזן, כן?
כן, כן.
אבל מה שרציתי להראות, באמת הקהות הזאת, הרגשית האלה, של נשים שבאמת איבדו גם את הילדים שלהם, חלקם מסתם היו שם, ופשוט אפילו ילד שעולה ומחפש בעיניים שלו בכלל לא מזיז שום דבר שם. מה שקורה להם אחר כך גם רגשית מתחיל משהו להתעורר, כמובן הצרכים שלנו הרגשיים מתעוררים, אבל גם הצרכים הרוחניים שלנו למי שהיו ככה קודם באמת גדלו בהווי חיים חרדי, אז התפילה הראשונה, הדלקת נרות שבת, כאילו הנשימה מתחילה להתעורר, וגם הציווי הזה, כמו שאמרת קודם, להמשיך באמת, באמת בחיים. ואת יודעת שאחרי המלחמה, ממש בחודשים הראשונים, במחנות העקורים והמחנות מעבר כאלה, היו מעט מאוד ילדים שמתחת לגיל 5, לא זוכרת את האחוזים, אבל ממש 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 קטנים. ואז ככה היה ממש גל של נישואים. ממש התחילו ככה אנשים, התחילו רבנים, היו שם ככה מאוד מרכזיים, גם רבנים משחררים אמריקאים ועוד, התחילו ככה באמת העמידו חופות, פשוט העמידו חופות, כמו בגטאות להבדיל לפני, העמידו חופות, ובשנים 1946 עד 1948, היה שיעור הילודה במחנות העקורים הגבוה בעולם.
וואו.
זאת אומרת, היה משהו בחיים, בבחירה הזאת, בחיים כל כך, כל כך, כל כך חזק.
כל כך חזק, וואו.
כל כך חזק. ואני רוצה להגיד משהו ככה, כי אפשר לדבר הרבה על שכול ועל תקרה, ונדבר על זה אולי אפילו בשבוע הבא ככה ביום הזיכרון, על מצבי הנפש האלה. אבל ככה אני אסגור את זה, משהו שלא התכוונתי להגיד, אבל הנה, אחרי הרבה שדיברתי על לולק. ואחת הפעם הראשונות שנפגשתי עם הרב לאו, כדי ככה לשמוע ממנו ככה יותר ולכתוב את הספר, ממש היה, אני חושבת, אולי חודשיים או שלושה אולי מקסימום, אחרי שאיבדתי את בעלי הראשון ואבי ילדיי. ותמיד למרות שהזמן היה דחוק, הוא תמיד היה ככה מפנה לנו קצת זמן, והיינו יושבים ביחד, ואז בעדינות שאל אותי על ההמשך, ההמשך שלי. וגם אם ענתה בי מחשבה, כאילו שאולי אני מתישהו ככה משיך ואולי יהיה משהו אחר, אני אסתם כמובן דיברתי עליה, בטח לא בשלב הזה, ולא ממש להתפתח לשום דבר של אמונה אפילו. אבל אז הרב אמר לי, הוא אמר לי, את צריכה להמשיך.
וואו.
זה עדיין צעירה, והתורה מצווה עלינו לבחור ולדבוק בחיים. ותראה לי איזה אדם קרוב אליו שאיבד את אשתו וניסה מחדש, לא בשואה ככה. והם חיים כל כך יפה וטוב ביחד. ואני ממש זוכרת את המילים האלה שלו, שזה היה כאילו כמו רגע קטן כזה, ומבחינתי ככה, שנצרתי אותו כמו איזה שטיל באדמה.
גם איך אומרים, אמר לך את זה בן אדם שיודע מה זה לבחור בחיים, זה לא איזה מטפלת רגשית שיושבת במגדל השן ונותנת לך כל מיני סיסמאות. הוא הביא את זה מהחיים שלו, מתוך הלב, מתוך הקישקס, כמו שאומרים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. את יודעת אפילו הוא הגיע לנחם אותנו בשבעה. אמרתי שאני זכיתי מהזכר כאילו כזה, בזכות הבן שני הוא הגיע לנחם, כי הוא הכיר אותו, אני יודע. אבל כשהרב הגיע כמובן, זה היה משהו מאוד מאוד חזק, הוא הביא איתו איזו רוח אחרת, כי כולם היו מאוד שבורים, אבל הוא הביא איתו איזושהי רוח אחרת, הוא חייך, הוא דיבר, והוא חיזק. אני זוכרת את הסבא והסבתא, את ההורים של ככה, של קרן בעלי הראשון, וממש הוא דיבר איתם ואומר להם, אני עברתי את מה שעברתי, ונשארתי בחיים, ולא רק בחיים, גם נורמלי.
המשכתי, כן.
כן, המשכתי.
וואו.
וזה כל כך מדהים לראות ולהבין את זה, על הכוח של החיים שלנו, ואיכשהו מתחבר באמת לאמונה היהודית שלנו, כי זה לא רק הצורך הרגשי שיש לנו, אלא זה באמת איזושהי תחושה שאנחנו, יש לנו לאן ללכת ומה להמשיך.
כן. מדהים, פשוט מדהים, מדהים, מדהים. איך אומרים, את השיחה הזאת שלנו צריך להקליט ולשמור, למסגר ולשמור. כן, כי זה כל כך חשוב באמת, לא להתייאש ולהמשיך ולדעת ש... כן, החיים חזקים מהכל בסופו של דבר. וואו, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', אני רוצה כל כך להודות לך על הדברים המרגשים, המצמרים והכל כך חשובים האלה של היום.
תודה לך.
תודה, תודה אהובה.
בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה מיכל.